אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, והפעם הלהבות של האש הזו תעלנה בצבען האדמדם, אני בכוונה משתמש בצבע הזה, מפני שאנחנו עומדים אל מול פרשת השבוע של השבת הזאת, הפרשה השישית של ספר במדבר, מסענו הנצחי, המסע שחוזר על עצמו בכל שנה ושנה, שאולי היה לו רגע בהיסטוריה, אבל אנחנו בוחרים מרצוננו למתוח את הרגע הזה אל תוך נפשנו, המסע הזה נמשך. פרשת חוקת, הפרשה השישית של ספר במדבר, החוקה שלה היא לנגד עינינו. מהי החוקה של פרשת חוקת? איך פרשת חוקת נפתחת? היא נפתחת ב... פסוקים הבאים, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, עד כאן פתיחה שאפשר לצפות לה מהרבה מאוד פרשות, זאת חוקת התורה. אגב, הבחירה לדבר אל משה ואל אהרון, יש פה עניין מסוים באהרון דווקא, כי הוא הלוי, הוא מן המשפחה שמנהלת את מה שאני מכנה פה תמיד הטקס הדתי, כי אנחנו עומדים לדבר על טקס דתי מסוים מאוד. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. ואת המסע המשותף שלנו אנחנו נקדיש הפעם לשתי מילים, לצירוף אחד, שאנחנו הגינו אותו על שפתנו, אפילו שבפרשה הזאת, פרשת חוקת, יש כל כך הרבה עניינים וכל כך הרבה נושאים שונים, ועל כולם משוך איזשהו דוק של מסתורין ותעלומה, אבל על אף אחד מהם אני חושב לא על באותה מידה ובאותה תקיפות כפי שאנחנו רואים במושג פרה אדומה. לכן השעה שלנו תהיה שעה על פרה אדומה, כלומר על הניסיון להבין את צמד המילים הללו שלכאורה אנחנו מבינים אותו בפשטות, זו פרה, אנחנו יודעים מהי פרה, והיא אדומה, אנחנו יודעים את פלטת הצבעים של העולם, אנחנו יודעים מהו הצבע האדום, אבל השילוב הזה, פרה אדומה, מה הוא אומר לנו? איזה מין טקס מוזר הוא הטקס שהפרשה הזאת מתארת בתחילתה? הטקס שבמסגרתו הכהן צריך לקחת פרה אדומה, ואם אנחנו נסתכל אצל רשי, כן, הפרשן הפופולרי ביותר, הפרשן שנצרב ביותר בקאנון של הפרשנות היהודית, מהי פרה אדומה תמימה? פרה אדומה תמימה היא פרה שאין בה אפילו ולא שתי שערות שחורות או בצבע אחר, היא כולה אדומה. כל שערותיה האדומות, איזשהו מין מצב כזה שכמעט בלתי נמצא בטבע, זה המצב שנדרש מאיתנו, צריך למצוא את הפרה התמימה הזאת, המושלמת הזאת, ואת הפרה הזאת לקחת, ובסופו של דבר מן האפר שלה, ביחד עם מי מעיין ועם מזוב, להכין איזשהו שיקוי, שהשיקוי הזה הוא התרופה, המזור, הנסיוב, אולי אפשר לכנות זאת כך, לטומאת מת. כלומר, ביהדות ישנו מושג הטומאה, דבר מה, שמעביר אותך מאיזשהו מצב קיומי יסודי, שאפשר לכנותו טהור, למצב קיומי אחר. והתומעה שממנה הפרה האדומה מתארת היא תומעת מת. מי שנגע בגופת מת, בגבייתו של מת, הופך להיות נטמע בתומעת המוות. כלומר, הוא עטוף באיזשהו מצב של מוות. עצם העובדה שהמת מתמה, אפשר לתת לזה משמעות רפואית, כלומר שבעולם העתיק, ויש בזה היגיון, האמינו שהמגע עם המת צריך לטהר ממנו מבחינה ממש רפואית. אבל מן הצד השני אפשר לתת לזה גם משמעות סמלית, שהמוות בפני עצמו, המוות הוא תמה בעינינו. מן המוות אנחנו רוצים להיטהר, מן המוות אנחנו רוצים להתרחק, ואיך נעשה זאת? היינו יכולים לחשוב כל מיני מחשבות, אבל התורה מלמדת אותנו שיש איזשהו חוק ברור. צריך למצוא את הפרה האדומה. עכשיו, הטקס הזה, אני חושב, כל מי שקורא אותו לראשונה, הוא מבלבל אותו. הוא לא מצליח לתת לו מילים. עד כמה הפרה האדומה, הייתי אומר, בלבלה את הדורות היהודיים, שלמה מימון, שלמה בן יהושע, שנתן לעצמו את השם שלמה מימון בשל הרצתו לרמב״ם, המימון המקורי נקרא לזה כך, שלמה מימון שהיה אחד המשכילים החשובים של המאה ה-18, הוגה יהודי שאומנם פעל בשדה היהודי והושפע מהוגים יהודים כמו הרמב״ם, אבל יצא מתוך היהדות המקובלת, אם נרצה האורתודוקסית, והייתה לו ביקורת אדירה על יהדות הרבנים, כפי שהוא קרא לזה, היהדות הרבנית שהוא ראה מסביבו, ובספרו חיי שלמה, שבו הוא בעצם כותב אוטוביוגרפיה, מספר את סיפור חייו ומנסה להסביר מדוע, מהו הרגע ולמה הוא מצא את עצמו יוצא החוצה מתוך הסיפור היהודי, אז הוא מספר על הפרה האדומה, כן? הוא מתאר איך הוא התחיל לדפדף בספרי ההלכה שהיו בארונו של אביו, ושם הוא מוצא את הדברים הבאים. הוא אומר, דברים שהוא לא יכול להכיל אותם. הוא מכנה אותם כך. דמיונות רבניים משונים מעין כמותם, וחקירות תפלות עד מאות, חקירות תפלות עד מאוד, שנידונות בהרבה כרכים, בחריפות דקה מן הדקה, ובאימוץ גדול של כוחות הרוח. למשל, כמה שערות לבנות אינן פוסלות את הפרה האדומה מלהיות פרה אדומה. אומר, בתור אדם צעיר, אני רואה את ספרי ההלכה דנים בשתי שערות שחורות, בתוך סבך השיער של הפרה האדומה, ואני אומר לעצמי, בזה אנחנו מחלים את חיינו, בזה אנחנו מתעסקים, זה אבל הוראות רוח, אנחנו צריכים להתעסק ברעיונות עקרוניים יותר, מוסריים, פילוסופיים, ואנחנו מוצאים את עצמנו דנים על השיער של הפרה האדומה. ואפשר להבין את הקריאה הזאת, אף על פי שאני לא מזדהה איתה, אבל אפשר להבין אותה. ולכן, אם אנחנו רוצים שהמונח פרה האדומה לא יהיה עבורנו מה שהוא היה לשלמה מימון, לא יהיה עבורנו סמל הגנאי, סמל המבוכה של היהדות הרבנית, אנחנו צריכים לחפש לזה טעם. ויהיה מי שיבוא ויאמר, תקסים כאלה, עתיקים מלפני אלפי שנים, כמו פרה אדומה, אין לנו מה לחפש לו טעם בשפת ימינו. זה טקס של עולם שבו האמינו שבאמת כך, באמצעים כאלה אפשר לשנות כל מיני מציאויות, רוחניות וגופניות. יש פה איזושהי מיסטיקה שהיא לא עבורנו ולא בשבילנו. יש מי שיגיד את זה מפני שהוא לא מאמין בדברים, ולהפך יש מי שיגיד, דווקא מפני שאני מאמין בתורת משה, דווקא מפני שאני מאמין בתורתנו, אני לא מוצא לנכון להתחיל להרער מהי פרה אדומה. כתוב פרה אדומה, אני לא אחפש דבר אחר, תהיה פרה אדומה ולא נמר כחול. אבל דווקא הפרשנות היהודית, ואני כבר הזכרתי כאן את רש"י, לאורך כל הדורות לא הלכה בדרך הזאת, היא ניסתה לפרש, לתת טעם ופירוש לכל דבר, להפוך הרבה פעמים דברים שנדמים לנו בלתי מובנים במבט ראשון, לדברים שאפשר למצוא להם משמעות סמלית, לראות מה הסמל שתמון בדבר. לכן אנחנו ניקח את הפרה האדומה וננסה להבין מה היא מסמלת. ואת המסע הזה אני רוצה להתחיל עם הרב יונתן סאקס, שכמובן בחודשים שחלפו, ולא עוד חודשים רבים, גם נציין כבר שנה שעתידה להתמלא מאז פטירתו. רב יונתן סאקס, הוא טוען שהפרה האדומה, אם היא בעצם פותרת את טומאת המת, אם היא מסלקת מאיתנו את המוות, הרי שהיא למעשה סמל החיים. צריך לראות אותה כסמל החיים. האדם יש לו נטייה לזהות את התקסים בעלי המשמעות דווקא עם המוות, כן? אולי התקסים החשובים ביותר של חיינו בסופו של דבר מתנגזים למותם של אנשים. ההלוויה, כל מה שכרוך בה, יש בזה מימד גדול של טקסיות, המוות כרוך בתרבות האנושית בטקס. מכיוון שהוא כרוך בטקס, אדם יכול לחשוב שהמוות הוא הדבר הגדול. יותר מזה, אנחנו יודעים שקיימת תופעה, שגם דיברו עליה בפסיכולוגיה, ואפשר לראות אותה בספרות ובתרבות, של עיווי מוות, כך מכנה זאת יונתן סאקס, או תשוקת מוות, אפשר לקרוא לזה, שהאדם חושב שבמוות הוא ימצא גאולה לחייו, ושאחרי מותו אולי הוא יזכה לתהילה, ובאמצעות המוות חייו יקבלו משמעות. האדם עשוי להעמיד את המוות כעיקר, לכן נגד המוות הזה אנחנו מבקשים לצייר את החיים כדבר שאליו אנחנו מתאבים. התשוקה שלנו היא תשוקת חיים, והפרה האדומה מסמלת את הדברים הללו בעיני הרב סאקס. כיצד? הוא נותן לזה כמה הסברים. קודם כל, העובדה שזו פרה. מצד הראשון באמת אנחנו יכולים לומר, ואני עושה איזושהי וריאציה על דבריו, זו פרה, ואנחנו יודעים שהפרה בהיסטוריה האנושית כבר אלפי שנים היא סמל לחיים, לתזונה, לבריאות, אפילו בחלומותיו של יוסף, פרה שדופה היא סמל לבצורת, ופרה בריאה, והפרה האדומה צריכה להיות פרה בריאה שאין במום, פרה בריאה היא סמל החיים, סמל החיות והקיום, אז הפרה היא סמל של חיים, אבל זו רק ההתחלה, מפני שהוא אומר דבר מאוד יפה, הפרה, והיא מסמלת את זה עבורנו, גם רעיונית וגם אני חושב אינסטינקטיבית, היא מסמלת את עולם החי, שחי את חייו בפשטות, שנמצא באחו עם העשב ואוכל את אוכלו, בלי לחשוב מחשבות על חייו. כלומר, החיים הם סיבת עצמם. עבור הפרה, היא חיה את חייה כי יצור חי שואף לחיות. היא לא מתחילה לשאול את השאלות, רגע, האם חיי יש בהם טעם? אולי מוטב לי לסיימם? היא חיה את חייה והיא נאחזת בחייה, כי כך בעל חיים נאחז בחייו. לכן היא סמל לחיים. ובסוף הוא אומר, את הדבר שבעיניי הוא העיקר, שהפרה היא אדומה. הרי זה מה שמייחד אותה. והצבע האדום הוא סמל החיים המקראי. על פי החשיבה המקראית, הצבע האדום הוא סמל החיים, מפני שהדם הוא סמל החיים במקרא, הדם הוא הנפש. וזה אולי מנוגד מאוד לתרבות שהרגלנו את עצמנו בה, שדם הוא דבר שמזוהה עם אלימות ועם מוות, וצריך לברוח מן הדם. כי כאשר יש שפיכות דמים, אז המוות קרב. אבל היהדות אומרת לנו, לא, הדם הזה, אנחנו צריכים לדעת שכל עוד הוא ישנו, כל עוד הוא מפעפע, הוא מסמל את החיות. הדם הפועם בעורקים הוא סמל החיים. סמל החיים עבורנו הוא לא דבר מה שרחוק מן החיים. הוא לא איזשהו סמל סטרילי ונעים של החיים. אנחנו רוצים את חיי אנוש, עם הדם, עם תלאות הגוף שיש בהם, זה מה שאנחנו רוצים ואת זה אנחנו מקדשים אל מול המוות. לכן, בתוך עולם שכולו תקסים, ותקסים שמערבים בעלי חיים, מצא לו האדם איזשהו אופן, דרך עולם החי, לבטא את מלחמתו במוות באמצעות הפרה האדומה. הפרה האדומה כאיזשהו שיר מוזר מאוד ומשונה על החיים. אני אומר בנימה אישית שאולי היום באמת כדי להתאר נפשית לכל הפחות מטומאת המת אנחנו לא צריכים לקחת את אפר הפרה האדומה לערבב אותה כפי שעשה הכהן הגדול אלא אנחנו יכולים על פי רוח הרעיונות של הרב זקס לומר לעצמנו את הרעיונות שמאחורי הסמלים שהוא מתאר. כן, אנחנו רוצים לחיות את חיינו מבלי שנצטרך כל הזמן לחשוב האם חיינו הם סיבה מספקת להמשכיות של עצמם. כן, אנחנו חיים, כי בן האדם חי ושואף לחיות. וכן, אנחנו רוצים חיים שיש בהם בריאות ויש בהם חיוניות. וכן, יש דם בעורקנו, והדם הזה הוא סמל החיים. אנחנו לא מוכנים לשפוך את הדם הזה. אנחנו רוצים בחיים הללו, עם הדם שיש בהם, עם היזע והדמעות, כל זה ראוי לנו. אנחנו מבקרים את החיים על פני המוות, ואנחנו לא מוכנים להפסיד למוות בקרב על התודעה האנושית.
Says, I guess you call this love, I call it room service.
ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בן ניסן הכהן, ואנחנו נמצאים בפרשת חוקת, והכהן הגדול צריך לקחת את הפרה האדומה על מנת שהוא יוכל להכיל ממנה את המרפא, את התשובה לטומאת המת. אז הנה, ליאונרד כהן הוא הכהן הזה עבורנו, והשיר ששמענו שלו הוא There's a War, יש מלחמה, יש מלחמה בעולם בין טוב לרע, ואנחנו גם אומרים, בעקבות הניסיון שלנו להבין האם אפשר לשאוב רעיון מסוים מן המעיין הסתום הזה של המושג פרה אדומה, אנחנו טוענים שיש מלחמה בין החיים למוות, ואולי אפילו שיש תרבויות שמקדשות מוות ותרבויות שמקדשות חיים, ואנחנו בצד שמקדש חיים. אנחנו יודעים שלאורך ההיסטוריה היו באמת עבודות אליליות שקידשו את המוות, בתולות שהוקרבו לכל מיני אלילים ולמולך. אחת הטענות ההיסטוריות המרתקות ששמעתי באחרונה לגבי העניין הזה, זו העובדה שהאדם מתרגל לכך שהוא צריך להקריב. כל חורף בעת העתיקה, כל כך הרבה אנשים היו נפרדים מן העולם, היו מתים. לכן האדם חשב שמוות המוני הוא מחויב המציאות. ולכן, אם אקריב את הבתולה, אם אקריב את הצעיר, את מה שנדמה בעיניי כפסגת אנוש, איזשהו כוח, אולי הוא יניח לי בחורף, אולי הוא יניח לי בכלל, וכך תהיה פחות מוטה. אבל הדבר הזה הביא את האדם לידי מצב שהוא מקדש את המוות, שהמוות הוא המעשה העליון ביותר שהוא יכול לבצע בחיים. ולא, היהדות אומרת, לא, לא מוות, המוות מתמה, אם תיגע בגופת המת. בזה אתה גוזר על עצמך מצב שאתה מוכרח למצוא לו פתרון מאוד מסובך. זהו הפתרון בדמות הפרה האדומה בפתח פרשתן. אבל אם אנחנו מציירים פה איזשהו, הייתי אומר, ניגוד בין החיים למוות, ישנן תרבויות של מוות ותרבויות של חיים, אנחנו צריכים לענות לעצמנו תשובה מדוע היהדות רואה חשיבות גדולה כל כך להרחיק את האדם מן המוות. יש הרי יסוד גם ביהדות, בכל הדתות, של יהרג ובל יעבור. כלומר, דברים שאתה לא רוצה לעשות אותם אפילו עד מוות, אתה מוכן למסור את הנפש. אז מדוע צריך להרחיק את עצמנו כל כך מן המוות? ולמה צריך להרחיק את האדם מכל ביטוי של מוות? כאשר אתה אומר לאדם שהגופה שלידו היא מתמת, היא תהפוך אותו לתמה, אז אתה בעצם מרחיק אותו מקרוביו שהלכו מן העולם. אתה דורש ממנו להיות כל הזמן באיזשהו ריחוק מן העולם הזה, שיש לו תמיד מקום בחיינו, עולם המוות, כי כל החיים הולכים אל המוות. ורבי חזקיה בן מנוח, שכתב את הפירוש המכונה חזקוני, שהוא פרשן מקרא הצרפתי, שהלך מן העולם, ככל הנראה בשנת 1310, בספרו חזקוני הוא מביא כמה דברים שאני גיליתי אותם באמצעות פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. הוא בעצם מסביר לנו למה אנחנו, למה בעיניו, הוא מסתמך בזה על המדרשים, מתרחקים כל כך מן המוות, רוצים להרחיק את האדם מן המוות. וכך הוא כותב: החמירה התורה בתומעת אדם, וישעיהו ליבוביץ' מוסיף בסוגריים המת, על כל תומעות שבעולם, לעשותה אבי אבות התומעה, כדי שלא יהיו בני אדם מצוין אצל מתיהם מתוך חיבתן, ויצטערו יותר מדי, או כדי שלא יהיו דורשין אל המתים ובעלי אוב. כלומר, הוא נותן פה שתי סיבות. האדם, אנחנו רוצים להרחיק אותו מגופת המת, כי הוא בצערו על מי שהיה אהוב עליו, הוא יכול ממש לא לרצות לעזוב את ביתו, לא לצאת מן הבית להיוותר עם המת, ומן הצד השני הוא יכול לפנות אל המיסטיקה, אל הסיאנס והאוב, וכל ההעלאות האלה מן השאול, כדי שהוא יוכל אולי איכשהו לתקשר עם המת. ולמה זה נורא? הוא לא מפרט למה זה נורא. אפשר, יש אנשים שאומרו שזה טוב, בוודאי סיאנס וכל מיני הבלים כגון אלה. למה זה רע? אני נותן לזה, זו פרשנות קיבוצית, כי שני הדברים הללו מוציאים, הם גורעים את האדם מן החברה, שבה הוא אמור לפעול על פי המקרא. שבה הוא אמור לכונן משפט צדק, שבה הוא אמור לדאוג לחיים תקינים ולהתקדם במעלה מסע החיים, זה מוציא את האדם מן החברה. קודם כל, ודאי, הוא מסתגר בביתו, הוא מכנס בתוך הבית את כל כוחות חייו, הוא משה את חייו, הוא מאלחש אותם. לכן, היהדות נותנת לזה מסגרת של השבעה, אבל שבעה. ביהדות, כן, המוות הולך, הוא, הייתי אומר, יוצא מן החיים, בתחילה הוא מאוד נוכח, ולאט לאט מנהגי האבלות הולכים ומצטמצמים, גם עבור מי שנתון בתוכה ממש. כלומר, אתה צריך לצאת בתהליך הדרגתי של יציאה מן המוות אל החיים, מתוך המקום הזה של המוות, בחזרה אל החברה, בחזרה אל אחיך החיים. וגם האוב, גם העלאה מן האוב, היא אותו דבר, היא מוציאה אותך מן העולם. יש עולם שבו יש חיים והדברים מתנהלים, ואתה רוצה להיות במה שכבר אינו בעולם הזה. אתה רוצה לתקשר עם מי שכבר אינו כאן. כלומר, אתה לא מסתפק בעולם החיים, אתה זקוק למשהו אחר, אתה יוצא מן העולם. אל תצא מן העולם. אל תבקש את הפתרון מחוץ לחיי אנוש, פנה אל חיי אנוש. עכשיו, אם זו הסיבה שחזקוני מתאר, אז פה נשאלת השאלה איך הפרה האדומה עונה על זה. כלומר, אם תומעת מת, המטרה שלך היא להרחיק, שלה היא להרחיק אותה, אותך מן המוות. כמה שיותר רחוק תהיה מן המוות. אל תהיה צמוד אליו, אל תהיה מחובק איתו. למה לפרה האדומה באופן מעשי יש חלק בזה? ואני חושב שיש חלק, וזה איזשהו רעיון שעלה בדעתי, שהפרה האדומה מפני שהיא צריכה להיות תמימה, שזה מה שאמרנו, שלא יהיו בה אפילו שתי שערות צמודות שאינן אדומות. והדבר הזה הוא נדיר, ואנחנו יודעים מבחינה היסטורית שכל הפחות מאז ימי בית המקדש לא ברור שהייתה פרה אדומה. השומרונים טוענים שמתישהו באזור המאה ה-12 או ה-13 או ה-14 כמדומני, הייתה להם פרה אדומה, כלומר חכמיהם וכהניהם הצליחו לזווק פרות עד שנולדה פרה שעמדה בקריטריון הזה שהייתה אדומה באמת לגמרי, באופן שלם, באופן תמים. ולאורך ההיסטוריה, גם עד היום יש מי שכל הזמן מנסים לראות האם הם יצליחו להוליד פרה אדומה. זה נכון שהיום באמצעות הנדסה גנטית אפשר לקצר את כל התהליכים אולי, אבל בעבר, כאשר רצו שתהיה פרה אדומה, היה צריך להקפיד מאוד על מלאכת החיים, כלומר על מלאכת הזיווג, על מלאכת ההולדה. היה צריך לנסות שוב ושוב עד שתיוולד פרה אדומה טהורה. ובעצם זה שולח את האדם לעסוק בהולדה, לעסוק בהרחבה של האדרים שלו, וזה על דרך המשל הרחבה של הציביליזציה שלו, הרחבה של החברה שלו ושל כוחות החיים שלו. אתה צריך להתרחק מן המוות ולמצוא את הדרך להשקיע את המרץ שלך, את העון האנושי שלך, בלידה, להשקיע אותו בחיים, פעם אחר פעם.
הרצפה בחושך בין המכונות אתה אחזת בי, ניסיתי להרפות ולא עזבת גם בתוך הצעקות Yeah.
בהתחלה דניאלה ספקטור, שיר שמתחיל מחדר הלידה והרצון לקבל כוח לחיים. אנחנו שמענו את השיר הזה בהופעה חיה, ואנחנו אמרנו שהפרה האדומה, שזהו המושג, המושג המסתורי, המשונה. למה לדבר על פרה אדומה ב-2021? קודם כל, פני שבכל שנה אנחנו קוראים על המושג הזה, אבל גם כי אנחנו חלק ממסורת פרשנית שידע למצוא את הטעם, גם בפרה האדומה הזאת, ולא במובן שאפשר לחשוב עליו, זה לא הטעם של הפרה, זה הטעם הרעיוני שלה, כמובן. ואנחנו מדברים על הפרה הזאת כסמל החיים, ולכן היא המזור לטומאת המת, למה שקורה כאשר האדם קרוב למוות, משהו מזה דבק בו, הוא יכול לצאת מזה באמצעות הפרה האדומה, והוא מחפש את הפרה האדומה. אם אמרנו שמנסים כל הזמן ליצור את הזיווג הנכון שיוליד פרה אדומה, וגם במסורת היהודית זה מזוהה עם השאיפה לחידוש בית המקדש, חידוש עבודת בית המקדש, שיבת המקדש, בית המקדש השלישי, כלומר כל מה שכרוך בגאולה, הוא גם מסומל באמצעות הרגע הזה שבו תבוא להתקיים פרה אדומה תמימה שאין בה אפילו שתי שערות בצבע אחר, ואי אפשר להשתמש בה כדי לגאול אותנו מטומאת המת, ואז נוכל לבוא לבית המקדש, נוכל לבוא אל הקודש. כלומר, הקודש האמיתי הוא הקודש החי, לא הקודש המת, וזה מנוגד לרוח שקיימת בתרבות האנושית של אחרי מות קדושים אמור, אנחנו מקדשים את המתים. לא. קדש קודם כל, בראש ובראשונה, את החיים. ואני חשבתי על המרוץ הזה, הסיזיפי, ההיסטורי, להוליד פרה אדומה, וכל פעם לבדוק האם היא אדומה באמת, והעובדה שזה לא מתקיים במשך שנים ארוכות, לא מצאו לזה ראיה, כלומר זה לא היה חלק מן העולם הטבעי. רצית פרה אדומה, אבל לא מצאת את השלמות הזאת של הפרה אדומה, ניסית עוד פעם, וגם בפרה הזאת, לא מצאת את השלמות, את השערות שהן אדומות לבדן, ואין בהן רבב, לא מצאת את השלמות הזאת, ואתה עוד פעם מנסה. ובזה אתה רוצה לנצח את המוות גם. מה הסוד בזה? וחשבתי שמצאתי איזה סוד, זה רעיון שחשבתי אותו לתומי, לעצמי, וכמו בכל פעם שאני אומר רעיון מעצמי, אני גם אסייג אותו בכך שייתכן שהוא נכתב איפשהו מתישהו, כי חיינו כמי שספגו במישרינו ועקיפין מן הפרשנות היהודית, הם עשירים כל כך, אי אפשר לחבק, כמו שמי שמנסה לחבק את האינסוף, כך גם אי אפשר לחבוק את כל הפרשנות היהודית מדורי דורות. ובכל זאת, משהו שחשבתי לעצמי, שהמרוץ הזה אל הפרה האדומה המושלמת, הוא יכול להציל אותנו מן המוות, מטומאת המוות, כי זה מה שמאפשר חיים. האדם בחייו צריך להמשיך לרדוף אחרי שלמות, אף על פי שהוא יודע שהיא לא בהישג יד, שהוא לא יכול להגיע אליה. הוא צריך שיהיה לו אידיאל מושלם לשאוף אליו, אפילו שהוא לא מושלם ושאין שלמות בחיינו, או שעדיין הוא ירדוף אחרי האידיאל המושלם. כלומר, הוא ינסה לתקן את החברה, לתקן את עצמו, את אומנותו, את רעיונותיו, להשלים אותם כל הזמן, שיהיו מושלמים, אגם שהוא לא יצליח בזה. בכל זאת צריך להמשיך לחתור אל המושלם. זה הסיפור האנושי. זה מה שמותיר אותנו בחיים, החתירה אל השלמות. אנחנו לא נגיע לשם, אבל אנחנו חותרים, זה סיפורנו, לחתור אל השלמות. ולא רק שאנחנו חותרים אל השלמות, באיזושהי מין חתירה סיזיפית, כמו סיזיפוס שמגלגל את האבן במעלה ההר, אנחנו חותרים אל השלמות, לא רק מתוך אמונה שאולי מתישהו בעתיד היא תבוא, אלא דווקא מתוך העבר, הפרה האדומה שהתקיימה אי אז בבית המקדש, אי אז בסיפור המקראי. כלומר, האדם, אף על פי שהשלמות היא לא חלק מהעולם הטבעי שסביבו, הוא ממשיך להאמין בה כרעיון, לא רק מפני שיש לו חלומות ארטילאיים על העתיד, אלא כי יש לו איזושהי מחשבה שזה גם מתקיים בעבר, שהיסוד שלו היה טהור ושלם, שאנחנו באנו או התחלנו את מסענו מאיזושהי נקודת שלמה, ואפשר לקחת את זה גם למונחים שמיסטיקנים, יהודים ולא יהודים דיברו בהם, שכולנו חלק מאחדות אחת שלמה, שבשורש השורשים של האנושי הכל אחד והכל שלם. ככה האדם מאמין בזה, הוא מאמין שהייתה פרה אדומה בעבר ושתהיה בעתיד, הוא מאמין שהיה איזשהו רגע שלם ותמים בעבר, שאולי בכל זאת ייתכן ויתקיים רגע שלם ותמים בעתיד, ושגם אם הוא לא יתקיים, שווה להילחם עליו. המלחמה הזאת היא הסיפור שלנו.
שמעתי את המנגינה הזאת, שמעתי אולי תוכל לגלות לי את הסוד המסתתר. נכנף ציפו בחיוך של ילד בשלהבת נר בוער, עומד כעני בפתח, שכחתי את הסיסמה. ומי יודע מי, ומי יודע מי, ומי יודע מה. האם כל הדרך שהלכתי, כל הדרך שהלכתי מובילה אל המקום, את המנגינה הזאת שמעתי, המנגינה הזאת שמעתי פעם בחלום.
ברי סחרוף באלבום שהוא הוציא בשנה החולפת יחד עם דודו טסה, וכאן משתף איתם גם פעולה אהוד בנאי, על פי הבאר, האדם שרוצה את קוד הכניסה למעיין המתגבר, הוא רוצה להגיע לאיזשהו מעיין מושלם, וגם מי מעיין הם חלק מן העניין בסיפור הפרה האדומה, שאנחנו מנסים לגלות את הסוד מאחורי המושג הזה שעיוור עיני חכמים, והוציא בשאלה את שלמה מימון, ואנחנו בכל זאת מתעקשים למצוא את המעיין המסתתר מתחת לפרה האדומה בפרשת השבוע הזאת, פרשת חוקת. אגב, ברי סחרוף ממש בזמן הזה של השנה, סמוך לפרשה הזאת, חוגג את יום הולדתו, אז צריך לאחל לו מזל טוב. והרבה פעמים כשאני מנסה להבין מושגים מקראיים, אני הולך אל הרש"ר הירש. אני הולך אל הרש"ר הירש, מפני שהרש"ר הירש הוא אחד המפרשים, שמו הוא הרש"ר הירש, ראשי תיבות שמשון בן רפאל הירש, הוא מראשי הנאו-אורתודוקסיה במאה ה-19, כך שבעקיפין הוא מראשי התפתחות הציונות הדתית, השילוב הזה בין תורה לעבודה. השאלה הציונית לא הייתה מרכזית, אבל העובדה שאפשר לשלב בחיים תורה עם דרך ארץ, זה הסיפור. כלומר, הוא לא חלק מן הסיפור הציוני, אבל הוא חלק מן השילוב בין רוחות ומחשבות והגיונות שהן חלק מן העולם הכללי, לבין האמונות היסודיות שהן מתוך העולם היהודי, והוא אחד מפרשני המקרא החשובים, ובעבר הייתי מצטט אותו כאן אפילו בדחיפות גדולה מאוד, בדחיפות ובתדירות גדולה מאוד, וזה אולי קצת התעמם, אבל ראוי לדבר עליו. והוא שם את הדגש, כשהוא מדבר על הפרה האדומה, על העובדה שלא עלה עליה עול. עכשיו, אחד הדברים שצריכים לגרום לנו לקרוא את פרשנותו של הרש"ר הירש, זו העובדה שהוא חי במאה ה-19, והוא פעל בעולם שמנסה כבר לפתח תיאוריות ורעיונות כוללים על המציאות במושגים שקרובים למושגים המודרניים שלנו. והוא מבקש בכל מקום שהוא קורא את התורה להבין מהי התיאוריה הגדולה כאן. הוא עושה זאת גם לגבי הפרה האדומה. פרש אשר לא עלה עליה עול, הוא אומר, רגע, רוב הפרות עלה עליהן עול, כלומר הן בויתו, הן שועבדו בידי האדם, והפרה הזאת לא עלה עליה עול. כלומר, הפרה הזאת היא חלק מן הפרא, היא לא מבויתת, היא פראית, היא לא משועבדת בידי האדם, ולא רק שהיא פראית, היא פראית ומושלמת. כלומר, הפרה האדומה מציינת את הטבע המושלם, שלא נרמס, שלא נוחס, שלא נלקח על ידי האדם לשימושו. היערות שעדיין עומדים כפי שהם, והם אינם נגועים עם הזמן, יש פחות ופחות כאלה. אבל את זה הפרה האדומה מסמלת. ולכן אנחנו לוקחים את הפרה האדומה להילחם במוות, כי זה הסמל של ציוויליזציה האנושית, שהכהן הגדול, כלומר המנהיג האנושי, המנהיג של הטקס הדתי, הוא ייקח את הטבע הפראי, והוא ישתמש בו. כך אנחנו בונים חברה, אנחנו לוקחים את הטבע ואנחנו מעצבים מחדש את הטבע, אנחנו בונים ערים, אנחנו משתמשים בעצים ובצמחים וגם בחיות לצרכנו. זה רעיון בעל משמעות, זה נכון, ציוויליזציה לא הייתה קמה אם האדם לא היה מוכן לארגן מחדש את הטבע. ואפשר לקבל את הרעיון הזה. אבל על גבו של הרעיון הזה אני הייתי רוצה להוסיף רעיון נוסף ואחר. והרעיון הנוסף ואחר מתבסס עליו. שאולי דווקא להפך, שאולי דווקא האדם שרוצה להרגיש מה הם חיים, מהו ההפך מן המוות, הוא צריך ללכת אל אותם מקומות שעוד נותרו של טבע פראי ולא משועבד. כשאתה יוצא אל היער, כשאתה יוצא אל השדה, אל המדבר, אל הים, נכנסת בך איזו חיות, ממלאת אותך, אתה פתאום חש מה הם חיים בראשוניותם, בבראשיתיות שלהם. וזה ממלא אותך פליאה פנימית, איזושהי השתוממות על יופיו של העולם שבו אתה חי, וזה מקרב אותך, אני חושב, אל החיים ואל הכוח לחיות. אז זה ההפך מהראשי הרישים, כי לא ההפך לגמרי. אנחנו זקוקים לערים, זקוקים לציוויליזציה, ואנחנו זקוקים גם לשמירה על מה שאינו מנוחס בידינו, ולזכור לא לנחס את הכל, ולזכור שמה שלא נוחס דווקא מעניק לנו חיים, גם מבחינת המערכת האקולוגית, וגם מבחינה נפשית, שכאשר האדם יוצא אל הטבע באמת, הוא מסתכל על הטבע בעיניים טובות, הוא מתמלא בחיים.
יש פה מנגינה, בוא נקשיב נשיא אותה. כשנכנסתי לנגן לך באוספיס אני בכיתי ואתה גם אני צעקתי למה עכשיו אתה אמרת בכאב שלך מונח הכאב של כל העולם אבל אם למותי אין סיבה אז אין סיבה לכלום אם יש סיבה למשהו אז למותי יש גם אם לשמש יש סיבה אם לאהבה אם לחוכמה לילדות ולחמלה אני מוכן אני מוכן יש פה מנגינה בוא נקשיב נשיא אותה ים של אהבה וההורים החברים המסירות ואותך אני ראיתי ואותי גיליתי בתוכי דיבור גיליתי בתוכי תפילה ואני רואה יופי את העיקר ולא את החסד העונג בחיבוק את צער הפרדת הדלת לעולם גדול אחר שבא את הנשימה של אהובתי בלילה יש פה מנגינה אז בוא נקשיב נשיר אותה יש פה מנגינה בוא נקשיב נשיר אותה
כמה בכיתי שהסתדר לי כמו אז אתה עולה על אונייה ונעלם אל תוך הים מה מצפה שם? למה נדמה לי שזאת הפעם אהבה?
בואי תראי יש לך אותי
מדברים עליו בשעה הזאת שהחיים צריכים לנגן אל מול המוות. כן, מול המוות שישנו בחיים, והפרה האדומה מבקשת להילחם במוות הזה. הפרה האדומה שפותחת את הפרשה של השבת הזאת, פרשת חוקת שאיתה הלכנו, ואנחנו נסיים את השעה הזאת עם שיר של יהודה עמיחי, שאני בעבר הייתי מרבה כמעט בכל שבוע לקרוא ממנו, עכשיו אני חושב שקצת במובן מסוים הלכתי מזה, ועדיין יהודה עמיחי הוא בעבורי סמל, והשיר הזה שמו הוא בעצם הביטוי שפותח אותו הוא חדרי המתנה, הוא מדבר על המתנה שהאדם תמיד חי בצילה, ההמתנה למשהו, שהמקרא כולו זה מתוך המחזור שלו תנך תנך איתך איתך, שהתנך כולו בנוי על המתנה, והנה גם הפרה האדומה, מכיוון שאנחנו פעם אחר פעם מחפשים אותה, את הפרה המושלמת הזאת, ולא מוצאים, אנחנו ממתינים לה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. אחרי שאקרא את השיר של עמיחי, נשמע את ארנסט בלוך, היוצר היהודי שגם הזמן הזה הוא הזמן שבו הוא נפרד מן העולם, עם היצירה שלו תפילה שמבוצעת בידי יוצר אפריקאי צעיר אפרו-אמריקני ששמו הוא שקו קנה מייסון. כך שילוב בין העולמות ומבצע יצירה יהודית שבאה לבטא את הווי חיי העיירה היהודית אף על פי שזה לא השורש שלו. ועכשיו יהודה עמיחי חדרי המתנה. חדרי המתנה. חדר ההמתנה של איוב שבו הוא ממתין לבשורות הרעות, ורעיו יושבים עמו ומדברים איתו בלחישות. חדר ההמתנה של משה במדבר שבו הוא מתהלך ומתהלך ולא יושב אף רגע. חדר ההמתנה של יצחק, העקוד על הר המוריה, מחכה למאכלת. חדר ההמתנה של שרה באוהל להולדת בנה, וחדר ההמתנה של דוד המלך על הגג. הוא חיכה לבת שבע שתצא מן הרחצה, ואחר חיכה לנביא נתן שיבוא לקלל אותו. וכולנו מחכים איתם ברחש כנפיים, ובמשק עיתונים מדפדפים, ושיולים והנחות ושיחות בלחש, לדלת שתיפתח בידי המלאך הלבן, שהאור הלבן והמסנבר מאחוריו.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.